בשבוע שעבר דיברנו על הילד שיש לו קושי בדחיית סיפוקים וקושי בשליטה בדחפים. זאת אומרת, יש לנו את הסוג הילדים הזה שהם קשה להם מאוד לשלוט בדחיית סיפוקים וקשה להם מאוד לשלוט בדחפים שלהם. בדרך כלל זה די הולך ביחד, לא תמיד, אבל אחוז גדול מהילדים הולך ביחד שתי הבעיות, גם הבעיה של דחיית סיפוקים וגם הבעיה של שליטה בדחפים. למעשה הפסיכולוגים מתמודדים עם הבעיות האלה בכל מיני שיטות. לא ראיתי הצלחות גדולות בטיפול הפסיכולוגי המקצועי עם שתי הבעיות האלה. אני חושב שאין הבדל בין הנושא הזה לבין הנושא של עבודת המידות. זאת אומרת שבעצם חוסר שליטה, נתחיל עם חוסר שליטה בדחפים, או בעצם גם חוסר יכולת בדחיית סיפוקים, שזה הייתי מגדיר את זה כמידות ותאוות. כך הייתי מגדיר את שתי הסיפוקים, זה יותר עניין של תאוות, ועד שליטה בדחפים זה יותר עניין של מידות. הגאון במשלי, הוא אומר שהמידות של האדם ברובם, רוב המידות של האדם הם מולדות. רוב המידות של האדם זה מה שהוא קיבל ירושה מההורים שלו. אדם נולד עם רוב המידות, זה ירושה מההורים שלו. ככה אומר הגאון במשלי, שזה רוב המידות. המיעוט של המידות, אותן מידות שהן לא ירושה, הוא קורא לזה הרגלים. זאת אומרת, הרגלים של התנהגות הם יוצרים את המידות של האדם. כל ההלכה מלאה בכל מיני דברים שבאים לגדור לנו את ההרגלים, איך להתנהג בכל מיני דברים, ובעצם ההרגלים מייצרים את הנושא של מידות ואת השליטה במידות באותה מידה. זאת אומרת, איך אני משנה מידות רעות? אם האדם יש לו מידות רעות, איך אני משנה את המידות הרעות? אני משנה אותם על ידי הרגלים. הרמב״ם מביא בשמונה פרוקים, שזה בעצם הקדמה לפרקי אבות, בשמונה פרוקים של הרמב״ם הוא מביא שכדי לתקן מידות אדם צריך ללכת לקצה השני. אבל כשהרמב״ם אומר שאדם צריך לקצה השני כדי לתקן מידות, הוא מתכוון לא חד פעמי, אלא הוא מתכוון יצירת הרגלים. זה אותו עיקרון. כדי לתקן דברים אדם צריך ליצור הרגלים. עכשיו, אם אנחנו מדברים על שליטה בדחפים, מה זה הנושא של שליטה בדחפים? שליטה בדחפים יכולה לבוא מכמה סיבות. ניקח את המקרה הכי בעייתי. המקרה הכי בעייתי זה ילד שסובל ממה שנקרא בעיות קשב וריכוז, HDAD. אלה שסובלים מבעיות קשב וריכוז, בעיות קשב וריכוז מתחלק לשניים. יש כאלה שהבעיה שלהם היא בתחום הלימודי, ויש כאלה שאין להם בעיה בתחום הלימודי, אבל יש להם בעיה בתחום ההתנהגותי. זאת אומרת, בעיות קשב וריכוז לא תמיד זה שייך תמיד לבעיות של חוסר יכולת ללמוד או חוסר יכולת להיות מרוכז בשיעור או לתפקד לימודית. לפעמים יש אנשים שסובלים מבעיות קשב וריכוז רק בתחום ההתנהגותי. התסמינים בתחום ההתנהגותי של בעיות קשב וריכוז זה חוסר יכולת לעמוד בלוח זמנים, חוסר יכולת לגמור דברים שמתחילים, כל דבר שמתחילים לא יודעים לגמור אותו, ואחד המאפיינים של הנושא הזה הוא חוסר שליטה בדחפים. זאת אומרת, אנשים שיש להם בעיות קשב וריכוז התנהגותית, לפעמים גם לימודית, לפעמים זה משולב שניהם, לפעמים זה רק התנהגותי, אבל אלה שסובלים, אחד המאפיינים החזקים שלהם זה התופעה של חוסר שליטה בדחפים. זה, עכשיו, מה עושים היום, מטפלים? נותנים כדור, רטלין או קונצרטה, אחד הכדורים האלה, ומנסים לאזן את האדם מבחינה התנהגותית דרך הכדור. זה השיטה שהיום המטפלים משתמשים בבעיות האלה. האמת שאפשר לטפל בבעיות האלה גם דרך יצירת מודעות עצמית ויצירת הרגלים. זאת אומרת, אני יכול להביא את הילד, לא כל ילד, חלק מהילדים, כי זה דברים יותר מורכבים ויותר מסובכים, בגלל שצריך לדעת שבעיות קשב וריכוז הרבה פעמים הולך יחד עם דיכאון, יחד עם דימוי עצמי נמוך, יחד עם עוד בעיות רגשיות כאלה ואחרות, עם בעיות חברתיות בטח, ובעיות של תקשורת, ואז קשה לי להפעיל את הילד, הוא מדי עמוס, עם קשיים, הוא מדי עמוס עם נקודות התמודדות בחיים. אנחנו צריכים לדעת שהכושר של בן אדם להתמודד, הוא מוגבל, וכשאדם עמוס מדי, הוא לא מצליח להתמודד, הוא פשוט נכשל. ואז באמת הפתרון הוא תרופתי. אז באמת אני אתן לו את הרטלין ואני באמת עוזר לו, וזה יכול לעזור לו. אבל ניקח ילד שהדברים אצלו הם לא קיצוניים עד הסוף. שהדברים הם מאוד מאוד קיצוניים, וכשיש לנו עומס מכל מיני כיוונים, זה בעיה. אבל לפעמים יש ילד שהדברים אצלו הם לא בהקצנה. הם לא מדי קיצוניים, הם דברים שהם נמצאים באיזשהו גבול ובאיזושהי יכולת שאני כן יכול לתקשר איתו ולהפעיל אותו. יש הרבה מאוד ילדים שאנחנו פוגשים אותם בכל מיני גילים ובכל מיני מצבים עם הנושא של חוסר שליטה בדחפים. זה יכול להיות עם זה שכבר בגיל קטן מה שהוא רוצה הוא לוקח, מה שדיברנו בשבוע שעבר, כל התופעה של הגניבות, בעצם היא באה על רקע של חוסר שליטה בדחפים, ואז הילד גונב ועושה כל מיני דברים. זה דיברנו בשבוע שעבר. זה גם יכול להיות בנושא של דיבורים. כשהוא שונא מישהו, הוא לא יכול להתאפק, הוא יגיד לו את זה, הוא יפגע בו. כשיש לו איזה משהו, זאת אומרת, הוא לא יכול לשלוט על, על הדיבור שלו, הוא לא יכול לשלוט על מה הוא אומר ואיך הוא אומר. כשהוא רוצה איזה משחק, הוא חייב לקבל את המשחק. כשהוא רוצה איזה מישהו שיהיה חבר שלו, הוא חייב להיות חבר שלו. ואם לא, הוא הולך איתו בכוח. הוא מנסה להכריח אותו. כשהוא רוצה משהו מההורים, הוא לא עוזב. עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם. הוא מפעיל כל מה שהוא יכול. בין ביפה, בין בלא יפה. זאת אומרת, יש לנו תופעה. אנחנו פוגשים את הילד הזה, כשאנחנו ננסה ללכת איתו בכוח, ההישגים שלנו יהיו קטנים, במעט מאוד דברים נצליח להגיע להישגים כמו שצריך מצד אחד, מצד שני, הבעיות, כמו שאומרים, התופעות לוואי של ללכת איתו בכוח, מייצרים בעיות חדשות ונזקים חדשים. זה מורכב. כשאנחנו מנסים להביא ילד להבנה, שקודם כל יש לך בעיה. ניקח את הדוגמה הזאת של מה שאני רוצה אני חייב לקבל, והוא לא יכול להתאפק, והחוסר שליטה שלו הוא לא קיצוני מי יודע מה, אבל יש לו תופעה של חוסר שליטה שמלווה בכל מיני בעיות התנהגותיות. יש בבית עוד ארבע אחים, אחים, אחיות, וארבע אחים והאחיות האלה הם לא ככה. עכשיו, אני לוקח את הילד הזה ואני שואל אותו, תגיד, האחים והאחיות שלך גם ככה כמוך בפרט הזה, בפרט הזה, בפרט הזה, כן או לא? זה הוא יכול להבין שלא, שהם לא ככה. עוד חמש חברים בכיתה שלך, הם גם ככה? גם לא. למה אתה ככה והם לא ככה? כי אתה רשע ומושחת ורע? או יש סיבה אחרת? ההיגיון אומר שיש סיבה אחרת. זאת אומרת, נקודת המוצא, אתה לא רשע, אתה לא מושחת, אתה לא רע, ובכל זאת יש לך כזה בעיה. אז אנחנו צריכים לחפש מה הבעיה. ואז אנחנו אומרים, לא תשמע. יש תכונה אצל חלק מבני אדם, גם קטנים וגם מבוגרים, של שליטה בדחפים או חוסר שליטה בדחפים או שליטה חלקית בדחפים. יש כזה בעיה בעולם. יש דבר כזה בעולם, כמו שאחד אוהב חמוץ ואחד אוהב מתוק, ואחד נרדם בקלות ואחד נרדם פחות בקלות. זאת אומרת, אנחנו בכל מיני תחומים, כל אחד יש לו משהו אחר, אופי אחר, צורת התנהגות אחרת, מבנה אישיות אחר. ככה גם בתחום הזה, ככה גם בתחום הזה, אתה, יש לך מבנה אחר. לא לזרוק עליו שום האשמה. מאוד מאוד חשוב שאנחנו נבוא לתוך הנושא הזה כבעיה ולא כאשמה. אתה לא אשם שיש לך את הבעיה הזאת, יש לך בעיה שאתה לא אשם בה. אפילו אם אנחנו חושבים שהוא כן אשם בה, אסור לנו להגיד לו שהוא אשם בה. כי ברגע שאנחנו אומרים לו שהוא אשם בה, אנחנו הופכים אותו למתנגד לכל התהליך. אנחנו צריכים שהוא יעבוד איתנו בתהליך. להגיד שמה? מה פירוש אישיות? אם זה אישיות, אז למה שאני לא אשאר איתה? אנחנו... לא, אבל אתה רואה שאתה סובל מזה, וכולם סובלים מזה. אז לכן זה בעיה. אם אפשר למצוא מילה יותר עדינה, בסדר, אבל בעיקרון הוא צריך להבין שזה משהו שמחייב טיפול. עכשיו, הטיפול הזה הוא לא אוטומטי, הוא מחייב מצדך מאמץ, אתה צריך להתאמץ, זה לא יסתדר לבד. אתה צריך להתאמץ, אבל שווה לך, כי זה דבר שיעזור לך לכל החיים. זה דבר שיעזור לך לכל החיים. זה יעזור לך היום להיות ילד, מחר להיות תלמיד, מחרתיים להיות אבא לילדים, להיות בעל לאישה, להיות אברך, להיות בן אדם עובד. לא חשוב מה אתה תעשה בחיים, אתה צריך את זה. זה משהו שאתה צריך. ואז אנחנו קובעים לו מכסה של תרגילים. אנחנו קובעים לו מכסה של תרגילים. איך הוא לומד לרצות ולהתאפק ולא לקבל את מה שהוא רוצה. עכשיו, זה לא סתם שאני קובע לו מכסה של תרגילים, אלא אני אומר לו, קח דף, כל פעם שרצית משהו והצלחת להתאפק ולהשתלט על עצמך, תרשום את זה. על כל 10 פעמים שיהיה לך כזה הישג, תקבל 10 שקל, וגם הוא יקבל כבוד. זאת אומרת, מאוד מאוד חשוב לתת לו כבוד, והכבוד הכי גדול זה, תדע לך שאני חשבתי שהרבה יותר זמן ייקח לך להצליח, הצלחת הרבה יותר מהר ממה שחשבתי. זאת אומרת, להראות לו שהוא טוב, הוא מוכשר, הוא מוצלח, הוא יכול, מאוד מאוד חשוב. לתת לו את הדימוי העצמי, את ההרגשה, שיש לך כוחות, יש לך יכולות, אתה יכול להצליח. ואז אנחנו מתרגילים איתו תקופה מסוימת, כל פעם פרט אחד בלבד, לא יותר מפרט אחד. כל פעם פרט אחד בלבד. אחרי שהוא מגיע ל3-4 הישגים, הוא כבר מגיע למוטיבציה, הוא כבר מגיע לרצון מאוד מאוד, ההצלחה, גורמת המון מוטיבציה, המון חשק, ואז בהמשך של תרגולת כזאת הוא יוצר שליטה. הוא יוצר שליטה והוא לומד להשתלט על הדחפים שלו. זה הדרך הכי, ובעצם זה בדיוק עבודת המידות. אם אחד הוא עצלן, אומרים לו תהיה זריז, פעם, פעמיים, שלוש, עשר, עשרים פעם הוא היה זריז, ואז הוא עוקר את מידת העצלות והופך להיות זריז. זה בדיוק הרעיון של עבודת המידות. ככה עושים עבודת המידות. ובאותה שיטה שאנחנו עושים את עבודת המידות, אנחנו גם עושים את התיקון של הסוג הזה של בעיה שנקרא חוסר שליטה בדחפים, שזה דבר שהוא מלווה ילד לאורך כל החיים עם המון המון צרות. עכשיו, התרגולת הזאת, אם הדברים לא מאוד מאוד קיצוניים, היא אפשרית כמעט בכל ילד. כמעט בכל ילד אפשר להגיע איתו למצב שהוא רוכש את הכלים של מה שנקרא השליטה בדחפים. עכשיו, זה לא רק תרגולת, כי כל הסיפור הזה מחייב המון אנרגיה. צריך לדעת שכשילד חי עם בעיות, הוא נתון ללחצים משפחתיים, חברתיים, ולחצים של המקום שהוא לומד בו, של רבה או מורה או גננת או כל אחד איפה שהוא לומד. יש להם המון המון לחצים שמכריחים אותם לנורמה מסוימת של התנהגות. כשהרבה יושב בכיתה ואומר, אף אחד לא קם בלי רשות, אף אחד לא מדבר בלי רשות, אף אחד לא יוצא בלי רשות, והוא נכנע, כי לא כי הוא באמת שולט, אלא כי הוא מפחד, אין לו כוח, אין לו חשק לעוף הביתה, אין לו חשק לקבל אנשים, אז הוא נכנע, אבל הוא נכנע והוא משקיע בזה המון אנרגיה. המון אנרגיה. האנרגיה הזאתי מפריעה לו לתפקד בהרבה תחומים אחרים. זאת אומרת, כל דבר שאדם משקיע אנרגיות, זה בא על חשבון דברים אחרים. דוגמה פשוטה. אם אנחנו יושבים בחדר, אחד יושב ולומד בבית, יושב במטבח ולומד, ויש במטבח ברז מטפטף. הוא שומע את הרעש של הברז המטפטף, והוא, מה שנקרא, מדחיק את זה, הוא לא שם לב לזה, כי הוא מרוכז שקוע עכשיו בלימוד, והרעש של הברז המטפטף לא מפריע לו. לא מפריע לו. כי הוא עכשיו שקוע בתוך הלימוד. אם יהיה לו כאב שיניים, והוא מצלצל לרופא שיניים, ורופא שיניים אומר לו, רק בעוד 4 שעות אני יכול לקבל אותך, עכשיו אין לי תור, והוא צריך עכשיו לשבת ללמוד במטבח הזה עוד 4 שעות עם כאב שיניים, האנרגיה שהוא צריך להשתלט על הכאב שיניים תגרום שהוא לא יכול לשמוע את הרע של הברז, ועכשיו זה כן מפריע לו. למה? כי את האנרגיה שהוא היה צריך להדחיק את הרע הזה, הוא כבר משתמש להשתלט על הכאב שיניים. פתאום הוא מקבל טלפון מהבנק, שהולכים להחזיר לו צ'ק, אם תוך שעה הוא לא מביא כסף. עכשיו, כל האנרגיות שלו באיך הוא מחזיר את הכסף, איך הוא מסדר שלא יחזירו לו את הצ'ק, ואז גם על הכאב שיניים הוא כבר לא משתלט. גם זה כבר נהיה בעיה שהוא לא יכול לחיות איתה, למרות שלפני זה הוא כן יכול לחיות איתה. תמיד בעיה אחת, בעיה שנייה, בעיה שלישית, אני מגיע דקה שאני לא שולט. מגיע דקה שאני לא שולט, כי האנרגיות שלי זה. עכשיו, כשאנחנו לוקחים ילד ואנחנו רוצים לטפל בו, אסור לנו לקחת נוסחה של טיפול מול בעיה בלי לקחת את כל המרכיבים שיושבים על הילד. זאת אומרת, מה כמות, זה כמו טיפול, יש היום כזה פטנט שהיום יש כל מיני כאלה שקמו ארגונים לטפל באנשים שהסתבכו עם כסף. יש אנשים שמוצאים יותר מה שהם מכניסים ומסתבכים עם חובות, עם כספים, ואז בא כזה יועץ והוא מתחיל לייעץ לאנשים האלה איך להסתדר עם כסף. מה הדבר הראשון שעושה כזה יועץ? בא ואומר, בוא נראה מה כל ההכנסות שלכם, בוא נראה מה כל ההוצאות שלכם, ועכשיו בוא נתחיל לשחק עם ההכנסות וההוצאות של הבית, לראות מה הגבולות, מה אפשר, מה אי אפשר, איך חיים. אבל אם אין לו את כל הרשימה של כל ההכנסות וכל הרשימה של כל ההוצאות, הוא בכלל יכול לתת ייעוץ. זאת אומרת, דבר ראשון צריכים לראות את כל הרשימה, גם של ההכנסות, גם של ההוצאות. אותו דבר פה. כשאנחנו לוקחים ילד, אנחנו צריכים לראות את כל המכלול שלו. עם מה הילד הזה מתמודד? אז אם למשל, יש לו קושי לימודי בכיתה, יש לו קושי חברתי בכיתה, יש לו סכסוך עם אחותו הגדולה, שהיא רודה בו וכל הזמן נסה להיות אמא שנייה, יש לו בעיה של, כמו שאמרתי, חוסר שליטה בדחפים, אז הילד הזה לא רק צריך להתמודד עם הבעיה של חוסר שליטה בדחפים, אלא עם עוד ארבע בעיות אחרות שגם יושבות עליו. ואם האנרגיות הולכות על ארבע בעיות האחרות, כבר אין לו אנרגיות לבעיה הזאת. זה תמיד אנחנו צריכים לקחת בחשבון. תמיד בעיה אחת לוקחת בעיה שנייה. אליי הגיע בחור לפני שנה. לפני שנה בא אליי בחור מצוין, שיעור ג' ישיבה קטנה, שהוא מגמגם. הוא מגמגם. וכל המומחים אמרו שאין לו את הבעיה הנורמלית של גמגום כמו לאחרים, יש פה איזה בעיה אחרת שהם לא יודעים מה זה. בחור מאוד מוכשר, מאוד מוצלח, רק את הבעיה הזאת. עכשיו גם הגמגום שלו זה לא גמגום רגיל, הוא לא אומר מילה נגיד שש 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 שלום בצורה כזאת, אין לו את הסוג הזה של גמגום, אלא הוא פתאום שוכח מה הוא רוצה להגיד, ולוקח לו איזה חצי דקה דקה עד שהוא נזכר, ואז הוא מדבר, יכול לדבר ארבע משפטים שוטף, ועוד פעם הוא נתקע, ופתאום הוא כל פעם נתקע עד שהוא אומר את המשפט הראשון, ואחר כך הוא זורם, אחר כך עוד פעם נתקע. זאת אומרת, זה לא הגמגום הנורמלי של בעיה בדיבור, אני הייתי מזהה את זה יותר כחיבור בין הדיבור לזיכרון. זאת אומרת, כשהוא צריך להגיד מילה, פתאום הוא שוכח את המילה, לא מתחבר לו הדיבור עם הזיכרון בצורה טובה, ולוקח לו עד שהוא נזכר במילה, כשנזכר במילה הוא עוד פעם ידבר, עד שעוד פעם יקרה לו הבעיה הזאת. זה סוג של חיבור בין הדיבור לזיכרון. זה היה תקופה שהיה מאוד חם, המלחמה, עץ ודגל, וזה היה לפני הבחירות, היה מאוד חם הנושא הזה, והבחור הזה היה עץ גדול. ואני התחלתי להתווכח איתו נגד העץ, בצורה מאוד קיצונית, הכי קיצונית שאפשר לדבר. וכמובן בחורים צעירים בני 16, כשמדברים איתם על כזה נושא בתקופה ההיא, וגם הגיל שלו וגם הכל, מה זה? הוא התחמם, והוא התלהב, והוא דיבר. וכל השיחה הזאת אני הקלטתי. הקלטתי את השיחה איתו. וככה זה 3/4 שעה ויכוח נורא נורא קיצוני בתחום הזה, ואחרי 3/4 שעה אני אומר לו, טוב, עכשיו אנחנו עוצרים את הוויכוח, ולא מעניין אותי כלום חוץ מדבר אחד. בוא תשמע את ההקלטה, 3/4 שעה ויכוח, אתה פעם אחד לא גמגמת. הוא היה בשוק. השמעתי לו את ההקלטה של 3/4 שעה, אני מתווכח איתך, והוא פעם אחד לא גמגם. אמרתי לו, איך זה? אתה אף פעם לא מצליח לנהל שיחה בשביל לגמגם, אין דבר כזה. אף פעם. והנה פה, 3/4 שעה, אתה לא גמגמת. ואני ידעתי שזה יהיה ככה, בשביל זה עשיתי את הוויכוח. מאיפה המויפס הזה? איך קרה שאתה לא גמגמת? אמרתי לו, בוא אני אסביר לך. אני יום אחד קיבלתי טלפון ש שאימא שלי מצב קשה, נמצאת בטיפול נמרץ בבית חולים. שאני אבוא מיד. קחתי את האוטו ונסעתי. אני מגיע לבית חולים, ואני נשארתי כל הלילה עם אימא שלי בבית חולים. לילה שלם. הייתי על ידה. בבוקר, אבא שלי בא להחליף אותי, ואני חוזר הביתה. עכשיו אני צריך לנהוג עד ירושלים. אחרי לילה שלם, שלא ישנתי, וגם כל היום לפני זה לא ישנתי. ואני מאוד עייף. איך אני יכולתי לנהוג? אז יש בגוף חומר שנקרא אנדרלין, שכשבן אדם עייף, הגוף מייצר אנדרלין, וזה נותן לי כוח, ולמרות שאני עייף, אני מצליח לנהוג ולהגיע הביתה. אמרתי לו, תראה, אתה, כשנכנסת לוויכוח, ואתה בחור צעיר, והנושא הזה מאוד מעניין אותך, ואתה מרגיש שכל התורה כולה וכל היהדות עומדת על השאלה ג' או עת, זה היום אצלך אין משהו יותר קדוש וחשוב, יותר מלשמור שבת, יותר מלאכול לקשר, יותר מהכל. הכל כך חשוב אצלך, ואתה בחור צעיר, אתה מתחמם, אז אתה הפעלת את כל האנדרלין שלך, ולא גמגמת. אתה לא גמגמת כי הפעלת את כל הכוחות שלך. זאת אומרת, שאם אתה מפעיל כוח, אתה יכול לא לגמגם. אז למה כל השנה אתה לא מפעיל כוח? זאת אומרת, אותה שאלה, למה דווקא בוויכוח איתי הפעלת את הכוח של לא לגמגם? למה כל הזמן אתה לא מסוגל להפעיל את הכוח הזה? אז בוא נבדוק. שאלה הראשונה ששאלתי אותו, האם אתה באופי שלך פרפקציוניסט? זאת אומרת, פרפקציוניסט זה אותו אחד שאצלו הכל או 100 או 0. אין אצלהם, הכל חייב להיות עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף. האם אתה כזה? הוא אומר, כן. במיוחד בלימוד. במיוחד בלימוד הוא פרפקציוניסט. עכשיו, אחד הבעיות של בחורים פרפקציוניסטים, שהם לא מסתדרים עם חברותה. למה? כי הם לא הבינו את התוספות עד הסוף בכל הפרטים. יש כמה פרטים קטנים בתוספות שהם עוד לא הבינו. והחברותה כבר אין לו סבלנות, הוא רוצה להתקדם. והוא אומר, לא, אבל זה לא הכל 100. ואם זה לא 100, זה נקרא שלא הבנתי את התוספות בכלל. זה לא נקרא שהבנתי 80% מהתוספות. כי אצל פרפקציוניסט, אם זה לא 100, אז הוא לא הבין את התוספות בכלל. שאלת אותו, יש לך בעיות עם חברותות? הוא אומר, לא. יש לך בעיות עם השיעור? הוא אומר, לא. אמרתי לו, למה אין לך בעיות אם אתה פרפקציוניסט? התשובה היא, אתה מפעיל כוחות להשתלט על התכונה ולתפקד כמו בחור רגיל. יש לך את התכונה, אבל אתה משתלט עליה. כדי ללמוד עם חברותה, כדי להתחבר לשיעור, הכבוד העצמי שלך, יש לך תכונה ואתה משתלט על התכונה. השליטה על התכונה לוקחת לך אנרגיות. השליטה על התכונה הזאת לוקחת לך אנרגיות. השליטה על החיבור בין הזיכרון לדיבור, שזה מום נוירולוגי מסוים, יש לך איזה מום נוירולוגי מסוים של תקשורת לא 100% בין הדיבור לזיכרון, השליטה על המום הנוירולוגי הזה, אם היית משקיע בה יותר אנרגיות, היית שולט. אבל בגלל שאתה מבזבז את האנרגיות על הפרפקציוניזם, אתה לא יכול לשלוט על זה. כשהרגזתי אותך עם הוויכוח, אז הפעלת אנדרלין, הפעלת כוחות שאין לך, ואז שלטת. אבל ברגיל אין לך את הכוח הזה. למה? כי הכוח שלך הולך על דברים אחרים. עכשיו אתה לוקח על עצמך שבועיים, שאתה כל שיעור, כל גמרא, כל סיכום בגמרא שאתה כותב, כל שיעור שאתה כותב, אתה כותב רק 80%, 20% אתה לא כותב. אתה נלחם בפרפקציוניזם שלך, אתה מפסיק אותו. תעשה הכל בכוונה 80. גם כל מבחן, אתה גומר אותו ב-80, לא ב-100. מראש, אתה מחליט מבחן שיש בשיעור, אני גומר את המבחן ב-80, לא ב-100. אתה תנסה להשתלט על הפרפקציוניזם הזה. ככל שהוא הצליח להשתלט על הפרפקציוניזם, ככה התחיל הגמגום להיות יותר טוב. ככה הסתפר הנושא הזה. זאת אומרת, מה קרה? הוא הפסיק להשקיע כוחות בלהיות נורמלי, ואז הוא יכל להשקיע כוחות ב, ב, בתחום של הזה. בשלב מאוחר יותר, הוא התחיל תרגולות. התחיל תרגולות ויצא כמעט לגמרי מהגמגום. הנה תראו את העיקרון שאדם זקוק לאנרגיה, בעצם בכל תחום זה ככה, גם בכסף. גם בכסף. אני, יש לי מזכורת כך וכך, אני יכול להוציא כך וכך. אם אני צריך פתאום כסף למשהו אחר, אין לי מאיפה. אז או שאני מוותר על משהו, או שאני עושה מינוס. בשני המצבים, יש לזה גבול לאן אני יכול להגיע. אחר כך זה נגמר, גם המינוס יש גבול לאן אפשר להגיע, וגם על לוותר יש גבול על מה אני יכול לוותר. תמיד זה ככה בחיים. כן. לא, זה לא היה רק בעיה של להצליח, כי גם בבית הוא לא הצליח לדבר. זה לא היה, אם זה היה, כמו שאתה אומר, זה רק בישיבה. אבל הבעיה הייתה גם בבית, והבית קיבלו אותו בלי ביקורת. הבית היה בכלל בלי ביקורת עליו. הבית הסתכל עליו כאל בחור מוצלח עד הסוף. זה הבית שלו לא העביר עליו ביקורת. זה לא, זה הבעיה הייתה, היה לו בעיה אמיתית, זה לא היה...
כן,
כן, כן. אבל העיקרון הזה, שכשאנחנו רוצים להכניס בחור לתוך מאבק של התמודדות עם התכונות שלו, אנחנו חייבים לשקול שני דברים. א', מה האנרגיות שהוא צריך ואם יש לו מאיפה לקחת, וב', איך אנחנו יכולים לעזור לו ולתת לו אנרגיות. הרבה פעמים אנחנו יכולים לעזור לבחור ולתת לו את האנרגיות האלה, שיהיה לו מאיפה לקבל כוחות, איך להתמודד, איך להפעיל את עצמו בצורה נכונה. אפשר לתת לו את זה. אחד הדברים שמאוד עוזרים לו זה העידוד, הכבוד, ההערצה, מה שנקרא, שאנחנו כל הזמן מתפעלים ממנו ומעריצים אותו ומכבדים אותו. כל החבילה הזאת מאוד מאוד עוזרת להם, נותנת להם המון אנרגיות, המון כוח, שהם יכולים להתמודד הרבה יותר בקלות, אבל זה פשוט עניין של תרגולת. זה סוג אחד של נושא. סוג שני של נושא, בתחום הזה של שליטה בדחפים, לפעמים הבעיה היא לא ביכולת של הילד מצד התכונה, אלא בחולשה של ההורים. לפעמים הבעיה היא בכלל לא בילד, לפעמים הבעיה היא בהורים. לפעמים ההורים לא יודעים להגיד לילד שלהם את המילה לא. הורים לא יודעים לתת לילד גבולות נכונים, מה כן ומה לא. זה אחד הדברים שהרבה הורים לא מודעים לזה, שאם ילד גדל בלי גבולות נכונים, או לפעמים בלי גבולות בכלל, לפעמים יש גבולות לא נכונים, ולפעמים יש חוסר גבולות בכלל. קודם כל, המציאות שכל מה שאני רוצה אני מקבל, היא מציאות רוצחת לגבי ילדים. אסור לגדל ילד עם מצב שכל מה שהוא רוצה הוא מקבל. אין דבר כזה. גם אם האבא מיליונר, והוא יכול לתת לילד כל מה שהוא רוצה, אם הוא ייתן לו, הוא הורס אותו. הוא הורס אותו. לא שייך. ילד מתרגל, ילד צריך להתרגל למציאות של אני רוצה ולא מקבל. אני צריך ואין לי. זה חייב להיות חלק מההתפתחות של ילד. והרבה פעמים חוסר גבולות וחוסר שליטה בדחפים בא בגלל שההורים יצרו איזו חולשה שהם לא מסוגלים להתמודד עם הילד. לפעמים ההורים עמוסים מאוד, עמוסים מאוד, גם עם בעיות פרנסה, גם עם בעיות אחרות, גם עם בעיות בריאות, גם עם בעיות זה, גם התמודדות כזאת, התמודדות משפחתית, התמודדות, אני לא יודע מה, כל מיני התמודדויות, והם זקוקים בבית למה שנקרא שקט תעשייתי. זאת אומרת, הם רוצים בבית שקט, כמה שפחות התמודדות, כמה שפחות מריבות, כמה שפחות קשיים עם הילדים, כמה שפחות בעיות עם הילדים, רוצים שיהיה להם שקט בבית. ושווה להם לתת לו כל מה שהוא רוצה כדי שהוא יהיה בשקט. כדי שהוא יהיה בשקט. אז אם הילד מתמכר לאיזה משחק, או מתמכר למחשב, או מתמכר לכל מיני דברים, אבל בזכות זה יש לנו שקט עכשיו בבית. כל זמן שהוא עסוק עם זה, הוא לא רב עם האחים והחיות שלו, הוא לא מלכלך את הבית, הוא לא צועק, הוא לא עושה שום דבר, הוא... בקיצור, אנחנו קונים את השקט, אנחנו קונים את השקט בזה שהוא מקבל כל מה שהוא רוצה. בטווח הקצר זה מאוד נוח. בטווח הארוך אנחנו משחיתים את הילד. אנחנו משחיתים את הילד. בשני מובנים אנחנו משחיתים את הילד. א', אנחנו יוצרים אצלו את התכונה של אי עמידה בדחפים, הוא לא יכול לעמוד בשום דחף, ודחיית סיפוקים, אותו דבר, הוא לא יכול לדחות סיפוקים, כל מה שהוא רוצה הוא מקבל, אז קודם כל יצרנו לו את התכונה הזאת השלילית, בנינו אותו עם התכונה הזאת, וזה נזק שיכול ללוות אותו בכל החיים ובכל התחומים של החיים. הנזק הזה, שבנינו לילד את התכונה הזאת, ובית, גם לא לימדנו אותו איך להתמודד עם קשיים שבכלל לא קשורים לבית. הרי לילד יש גם קשיים. ילד נמצא בכיתה. בוחרים תורן שיהיה אחראי, אני יודע על הדברים מסוימים בכיתה. בוחרים תורן שיהיה אחראי על ההפסקות. בוחרים מישהו שיהיה, כל מיני תפקידים. הוא לא מקבל שום תפקיד. הוא מקנה. הוא רוצה. והוא לא רגיל שהוא רוצה משהו, ואין לו. הוא פשוט לא רגיל. והוא לא יודע איך להתמודד עם זה. הוא בכלל לא יודע איך לקבל את זה. ופה אבא איננו. אבא איננו עכשיו פה לסדר לו את העניינים. יש איזה ילד רשע בכיתה, סדיסט, שכל הזמן צוחק עליו ומציק לו ומרביץ לו, וזה בעיה, זה בעיה לא פשוטה. קורה לפעמים בכיתה שיש איזה ילד שהוא תופס קורבן ויורד לחייו והשם ירחם, איך ש... לפעמים זה ממש רציחה של ילד, דברים כאלה. מה? לא, אבל אם הילד הזה הוא קורבן של אחד כזה, הוא לא יודע איך להתמודד עם זה. אני דיברתי על הילד הזה כשהוא קורבן של אותו סוג של ילד, הוא לא יודע, אין לו כלים איך להתמודד עם הבעיה הזאת. הוא פשוט לא יודע. ולמה? היה אצלי אתמול אישה חסידת גור. אז היא סיפרה לי שהבן שלה התארס. היום נהיה מודה בהרבה אנשים בשידוכים, הם מבקשים את הכתב יד והולכים ל... גרפולוגים, לבדוק אם זה מתאים, השידוך, לא מתאים, נהיה מודה כזאת בזמן האחרון. אז היא לקחה את הכתב יד של הקלה הזאת, והגרפולוגית אמרה שיש לה בעיה של שליטה בדחפים. אבל היא לא לקחה את זה מספיק, היא לא לקחה את זה מספיק ברצינות, את זה שהגרפולוגית אמרה, ועשתה את השידוך. עכשיו, בגור יש תקנה, יש חוקים בגור. אחד החוקים בגור, שאסור לקנות לקלה תכשיט, שום תכשיט, יותר מ-3,000 שקל. זה המקסימום שאפשר לקנות. אז היא אמרה לה, תשמעי, את צריכה עכשיו לקנות, אני צריכה לקבל צמיד, אז תלכי לחנות זאת וזאת, ותבחרי לך שם צמיד. זה חנות שכל החסידי גור עובדים איתה, והיא יודעת כבר לתת עד 3,000 שקל את הצמיד. בקיצור, היא הלכה לחנות ולא מצאה מה שמוצאכם בעיניה, אז היא הלכה לחנות אחרת, והחנות האחרת נזלת לאמא ואומרת, הקלה שלך הייתה פה, לקחה צמיד, אמרה שאת תשלמי. היא אומרת, איזה צמיד לקחה? היא אומרת, צמיד מאוד יפה, עם יהלומים ב-7,000 שקל. הנה, בדיוק. חוסר שליטה בדחפים. היא לא יכולה צמיד של 3,000 שקל. היא יכולה רק של 7. הנה.
במעטפה סכום כסף, זה מה שאתה משתמש
גם מה? זה מה שהיא עשתה, היא אמרה, את יכולה לקנות ב-3,000 שקל.
לא.
אז היא קנתה ב-7.
אבל בסדר, אבל זה...
לא,
פה אני אומר, הוא נתן
מזומן,
זהו, זה
הכסף. נו, כפה, כמעט אותו דבר. כי היא אמרה, אני לא משלמת יותר מ-3, זה לא מעניין אותי.
זה לא עזר.
זה לא עזר, אמא שלה שילמה עוד 4. היא אמרה, האישה הזאת אמרה, אני משלמת רק 3, לא מעניין אותי. אז האמא שלה שילמה עוד 4, כי זה אנשים שלא... מאיפה לילדה שכזה חוסר, ילדה, אני מדבר על בחורה ב-19, לא בחורה ב-9. מאיפה יש לה כזה חוסר שליטה? מאיפה יש לה כזה חוסר שליטה? מאותו אמא שרוצה שקט תעשייתי, וכשהילדה רוצה ב-7, אז היא משלמת עוד 4, אין בעיה. הנה בדיוק, הנה בדיוק הזה. עכשיו, מה יקרה לאישה הזאת ביום שהיא תתחתן? יהיה פיצוץ. בטוח יהיה פיצוץ. בטוח יהיה פיצוץ. ושם כבר מה, מי יציל אותה? זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת, זה לא דברים, זה לא דברים שהם מותרות. זה דברים שהם, זה קיומי. זה קיומי. חלק מהחינוך של ילד חייבים לחנך אותו. הבריסקירוב מספרים שהוא היה לומד בתור ילד עם אבא שלו, עם רב חיים. רב חיים היה יושב עם הבן שלו, עם הבריסקירוב, היה יושב ללמוד גמרא. אז פעם בחמש דקות היה אומר, לך למטבח, תביא לי כוס מים. אחר כך היה אומר, לך תביא, אני לא יודע מה, לך תסתכל אם יש דואר. כל פעם היה שולח אותו לעשות משהו. אז הרבנית אומרת לו, הוא עכשיו לומד איתך. מה אתה מבזבז לו את הזמן על... אתה צריך משהו, תגיד לי, אני אביא לך. למה להפסיק לילד את הלימודים? הוא אומר, לא, אני רוצה לחנך אותו, שגם כשהולכים להביא כוס מים וגם כשהולכים לזה, לא מפסיקים ללמוד. הלימוד ממשיך. הוא צריך ללמוד ששום דבר לא מפסיק את הלימוד. ואין דבר כזה שעכשיו אני תרוד עם משהו, אז אני לא לומד. ככה הרב חיים מתבטא, הוא אומר, אני רוצה לחנך אותו, שצריך לעשות כל התפקידים, ו... להמשיך, הרב דסלר, הוא היה משגיח בישיבת גייצד באנגליה. ויום אחד הפוניביצ'רוב ביקש ממנו שיבוא להיות משגיח בפוניביץ'. ואז היה תקופה של שנה שהוא היה גם בגייצד וגם בפוניביץ'. הנוסע כל שבוע היה טס לגייצד, אומר שם שיחה בישיבה וחוזר לפוניביץ'. היה כל שבוע טס ל... יום... והוא היה לו קביעות פעם בשבוע, הוא היה בא לישיבת מיר, פה היה רב חצקל לוינשטיין, אז היה משגיח בישיבת מיר, והוא היה בא כל שבוע, פעם אחת בשבוע, הוא היה בא לאכול צהריים יחד עם רב חצקל, היה בא לאכול איתו ארוחת צהריים פעם בשבוע, ובארוחת צהריים הזאת היו מדברים במוסר. דרך אגב, רוחת סלמשטיין הקפיד כל החיים שלו, שבארוחת צהריים הוא אכל כל יום בדיוק את אותו אוכל. בדיוק, לא, אותו תפריט כל יום, לא היה שום שינוי. כל יום בדיוק את אותו אוכל. הוא טען שהיות וכל העניין של לאכול זה רק בשביל לשמור על הבריאות, אבל אסור שאדם מתמכר לתאוות, להנאת אכילה, לתאוות האכילה, הוא מנסה לקחת לאכול כל הזמן אותו אוכל. אין דבר שנמאס יותר מה שלאכול כל הזמן את אותו אוכל, אז אין סכנה של תאוות אכילה. הוא אומר, אם בן אדם אוכל כל הזמן את אותו אוכל, תאוות אכילה לא יכול להיות לו מדבר כזה. ובכל שקיים מקפיד על זה. לא משנה. בכל אופן, סיפר לי אחד, שהוא היה נוכח פעם במפגש הזה, וזה היה בדיוק יום אחרי שהרב דסלר חזר מגייצל. אז רב חסד קלמנשטיין שואל אותו, תגיד לי, אתה לא חושב שיש פה ביטול תורה לנסוע מבני ברק לגייצד ולחזור כל שבוע? זה לא ביטול תורה? אמר לו הרב דסלר, כשאני יושב על יד הסטנדר בבית מדרש בפוניביץ' וכשאני בדרך במטוס, אני לומד אותו דבר, באותו ריכוז, באותו התמדה, באותו אספק, אין לי הבדל. הנה, זה שליטה עצמית. זה שליטה עצמית. אין הבדל אצלי, הוא אומר, אם אני בנסיעה, בטיסה, או בבית מדרש בישיבה, אני לומד אותו דבר. טוב, אני לא אומר זה דרגות, זה הרב דסלר. זה דרגות שאפשר לקבל אותם רק בבית המדרש של קלם. לא היה בשום בסמדרש, לא היה בשום בסמדרש כזה חינוך עד כדי כך של שליטה עצמית, מה שהיה בקלם. אבל אני לא מדבר עד כדי כך, זה סתם, אבל העיקרון של שליטה עצמית, העיקרון של שליטה עצמית הוא הכרחי לתפקוד בחיים. ולכן אנחנו צריכים לגרום לילד שהוא יתרגל את העניין של שליטה עצמית ואת העניין של דחיית סיפוקים. דחיית סיפוקים עוד יותר חשוב מהכל. ילד צריך ללמוד ולדעת שזה טובתו שהוא רוצה משהו והוא לא מקבל את זה. שהוא לא כל מה שאתה רוצה אתה מקבל, לא כל מה שאתה רוצה יש לך. הוא צריך ללמוד את זה ולהתחנך לזה ולהבין את זה ולדעת את זה. ואנחנו צריכים, כשאנחנו רואים שיש לו בעיה כמו שאמרתי, אז אנחנו צריכים לתרגל אותו לתוך הנושא הזה. אבל אפילו בלי זה, העיקרון הכי חשוב זה עיקרון של גבולות. קודם כל, מהרגע שילד נולד, אנחנו חייבים לחנך ילד למושג גבולות. יש מה שמותר, יש מה שאסור, יש מה שאתה מקבל ויש מה שאתה לא מקבל. ויש מה שמרשים לך ויש מה שלא מרשים לך. אין דבר כזה שילד חי בלי גבולות. הנושא של גבולות הוא א' ב' של חינוך ילדים. ברגע שאני מחנך ילד שיש גבולות בחיים והוא חייב להיות משועבד לגבולות, וזה א' ב' של בן אדם, קודם כל תחיה עם גבולות. ההצלחה בחינוך מאוד שונה כשילד גדל עם גבולות וכשילד גדל בלי גבולות. עכשיו, גבולות זה לא תלוי בילד, זה תלוי בהורים. מי שקובע את הגבולות זה ההורים. רוב ההורים שלא יודעים לשים גבולות לילד, זה אותם הורים שמחפשים חיים קלים ורוצים שקט תעשייתי. הורים שמחפשים חיים קלים, מחפשים שקט בבית, אין להם כוח לריב, אין להם כוח להתעסק, הם מוותרים על הגבולות כדי שיהיה להם שקט בבית. זה כמובן שגיאה ממדרגה ראשונה. כשמגיעים לגיל ההתבגרות, השם ירחם לאן זה הולך. כשמגיעים לגיל ההתבגרות והילד גדל בלי גבולות, השם ירחם לאן זה מגיע. ואז זה מאוחר. ואז כבר אין לנו אפשרות ואין לנו מה לעשות עם הדבר הזה. אבל אם בגיל הצעיר אנחנו יודעים לשים לילד את הגבולות בצורה נכונה, הוא יישאר עם זה כל החיים. ילד שחי עם גבול, כל דבר קובעים לו את הגבול, והוא לא יכול לעבור את הגבול, אין דבר כזה. ואם הוא עובר את הגבול, הוא משלם מחיר. יש מחירון והוא משלם על כל דבר, הוא משלם מחיר. ילד אסור שיחיה בלי גבולות. אסור שיחיה איך כתוב הגמרא? עבדה בהפקרה, ניחא לי. אבל זה עבדה, אבל הוא נשאר עבד. אדם לא יכול לחיות בהפקר. אדם צריך לחיות עם גבולות, זה תנאי במושג בן אדם. ועוד הפעם, זה צריך לדעת, זה לא רק איך הילד הזה יגדל, אלא גם איך הוא יתמודד עם כל הקשיים שלו במסגרת שחוץ לבית. במסגרת של לימודים. יש ילד שאם הרב שם אותו בספסל האחרון בכיתה, הוא לא יכול להקשיב. הוא לא יכול ללמוד. למה? כי הוא התרגל שמה שהוא רוצה הוא חייב לקבל, ופה הוא לא מקבל, אז הוא באמת לא יכול ללמוד. זה לא שהוא לא יכול ללמוד, הוא סתם אומר את זה. הוא באמת לא יכול ללמוד. אבל מאיפה זה התחיל? מזה שגידלנו אותו על חוסר גבולות. אני מתחיל מאיך הילד הזה גדל אצלנו. אם הילד הזה היה גודל נורמלי, זה לא היה קורה. ילד, תראו כמה צרות יש בישיבות לבחורים צעירים עם נושא של חברותות. יש בחורים שבשום אופן לא מסתדרים עם חברותות. למה? כי הם לא התרגלו לוותר. חברותות לא תלוי בכישרון. בדרך כלל ההצלחה של בחור בחברותות לא קשורה בכלל לכישרון. היא קשורה לבן אדם לחברו. 90% מההתאמה, מהבחורים שהם טובים בבן אדם לחברו, הם הכי מבוקשים בשוק של החברותות. ולא משנה מה רמת הכישרון שלהם. לא משנה, יותר מוכשר, פחות מוכשר. אם אדם הוא נוח, ונעים לשבת איתו, ונעים ללמוד איתו, והוא מתאים את עצמו לכל מה שאני רוצה, והוא ילמד איתי את מה שאני רוצה ואיך שאני רוצה, אז תענוג ללמוד איתו. גם אם הוא ברמה פחות ממני, לא אכפת לי, אבל הוא שומע אותי, הוא משתף איתי פעולה, טוב לי ללמוד איתו. אם הילד הוא עקשן, אם הילד רואה רק את עצמו, אם הילד רואה רק את הצרכים שלו, את הרצונות שלו, זה לא עובד. מאיפה כל זה מתחיל? מהנקודה הזאת של שליטה בדחפים וגבולות בחיים. עכשיו, ילד שלא הולך לו בחברותות, הוא נכשל בישיבה. הוא נכשל בישיבה, הוא מאבד את הטעם, אין לו חשק ללמוד, אין לו חשק להיות בן תורה, אין לו חשק להיות... הוא אומר, תעזוב אותי מכל העולם הזה. הוא אומר, אני לא רוצה בכלל להיות בן ישיבה, אני לא רוצה להיות בכלל להיות אברך, אני בכלל לא רוצה להישאר בתורה. למה הוא אומר את זה? כי הוא כזה פילוסוף גדול, והוא בדק את כל הפילוסופיה והגיע למסקנה שזה לא מספיק אמת או זה לא מספיק נכון? לא, אין היום פילוסופים. הוא פשוט לא טוב לו בישיבה. ולמה לא טוב לו בישיבה? קודם כל בעיות חברותות, לפני כל דבר אחר. לפני כל דבר אחר. והבעיות חברותות מתחילות מאיך אנחנו גידלנו אותו. איך לימדנו אותו בשליטה, בגבולות, בדחפים, בכל הדברים האלה. זה קובע את כל זה קובע המון מערכות, זה קובע המון שטחים בחיים. כמו שאמרתי, זה קובע חברותות, זה קובע חיי נישואין, זה קובע יחסים עם רבי, זה קובע המון דברים, זה קובע יחסים עם הילדים שלו אחר כך. לכן מאוד מאוד חשוב להתבונן, לשים לב על הדברים האלה ולהתמודד איתם בצורה נכונה.